say, Solidos Osha Shuoi, all was of Adati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חף בסיוון תפשין עין תת, מסכת אירחין, דף זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חף בסיוון ביום זה, היו פרעות גדולות של נושא הצלב השני בשנת ד' אלפים תף תף קופלמד א' לבריאת העולם. והראשונים זיכרונם לברכה, יזדו קינות וסליחות ליום הזה. גם בשנת תף ח' היו ביום זה פרעות גדולות מאוד ביהודי אוקראינה וסביבתה עד פולין על ידי הקוזאקים ימח שמם. רבינו השח כתב על זה, על כן קבעתי לעצמי ולדורותיי לבנים ולבני בנים יום צום ותענית ואבל ומספד וכינים ביום חף לחודש סיוון, שבו ניתנה תורה יקרה מפנינים ואתה כראו הפראו הגויים רבים, המונים המונים, יען כי יום זה הוא תחילה לגזירות ומחובים וחלאים רעים ונאמנים. וגם כי בו הוכפלו הצרות וקלקולים מקלקולים שונים, כי גם גזירת תף תף קוף למד א' הייתה ביום ההוא ובאותם הזמנים, וגם כי יום זה לא יערה בשבת קודש בשום פנים על פי הקביעות והלוחות אשר בידינו מתוקנים, וחיברתי סליחות והקינות בבכי ובתחנונים, לאומרם ביום זה בכל שנה ושנה עידן ועידנים. וכל איש אשר ירחו השם בעירתו ובשם ישראל מכונים, ישים על ליבו אילו הדברים והעניינים, ויקבע עצמו יום זה לקונן עליו כעל שני החורבנים. אולי ישקיף השם ויראה ממעונים, כי עדיין לא שכחה חמת השם צבקות עליונים ותחתונים, וכולי וכולי. כותב המגן אברהם, המשנה ברורה מביאו בסוף סימן תף קוף פי, נוהגים להתענות בכל מלכות פולין, נער הנער האופשטי. שערי תשובה כותב דווקא מבין חי שנים לזכר, ובת תתבב לנקיבה. ובחרו את היום הזה, כאמור, לפי שלעולם אינו חל בשבת. ואנו שאין לנו שיעור רק התורה הזאת, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כמעט שבוע ימים מאז אכילונו בסייעת הדשמי הגדולה את מסכתנו החדשה, מסכת אירחין, מסכת ערכין אשר בסדר קודשים. ואנחנו רוצים היום הזה לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות מסכת אירחין. מסכת אירחין מכילה 9 פרקים ו-33 דפיה העוסקים בענייני אירחין, הקדשות חרמות ומכירת נסחים בזמן שהיובל נוהג. הפרקים הראשונים של מסכת אירחין עוסקים בדינו של אדם שאמר ערך פלוני עליי, דהיינו שישלם את ערכו להקדש או דמי חפץ פלוני עליי. לא לחינם נקטנו בלשון ערך פלוני ודמי חפץ, שכן דמי הערכין קצובים בתורה בשילי פרשת בחוקותיי, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, 50 שקל, ואם נקבה 30 שקל, ואם מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, הזכר 20 שקלים, ולנקבה 10 שקלים. לעומת זאת, האומר דמי פלוני עלה, ישלם כערכו בשוק אם היה נמכר לעבד, וכבר נחלקו הראשונים אם ישלם דמי עבד עברי או דמי עבד כנעני. בכל הדינים הללו בפרטיהם ובהלכותיהם קדושים 5 הפרקים של המסכת הזו, העוסקים אגב אורך בדינים שונים, כגון שיר שנוגן בבית המקדש ועוד. דרכי התשלום של ההקדשות גולשים מפרקים אלו לפרק השישי, ואילו הפרק השביעי עוסק בזמן הראוי להקדשת נכסים, ואת הנידונים הללו קוטע הפרק השמיני, שבו למידים כיצד פודים ממון שהוקדש, ועל דינם של חרמי הכהנים וחרמי בדק הבית. יד אחר כך בפרק התשיעי, הסוגיות חוזרות לעסוק בדיני ממכר השדות והבתים בזמן שהיובל נוהג ובדרכי גאולתם. איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. הפלא של עולמנו הוא החיבור הבלתי אפשרי בין הנשמה הרוחנית לבין הגוף הגשמי. כפי שכותב הרמ"א בשולחן ערוך אור החיים סימן ו' סעיף ו', שזוהי כוונת הברכה החותמת את ברכת אשר יצר, רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. אומר הרמ"א שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, והכל הוא על ידי שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. ראש וראשון לפלא הזה הוא הדיבור, שהוא פעולה גשמית המבטאת את הדעת הרוחנית. פלא על פלא הוא כי באמצעות הדיבור ניתן לפעול דברים רוחניים, וזהו שאמרה התורה, איש כי יפלי נדר, כוחו של הדיבור ליצור קודשים והקדשות, הוא פלא. כך לשון פחד יצחק. מה הם בעצם ערכים? התורה מפרטת כי האומר ערך פלוני עליי או ערכי עליי, ישלם להקדש 50 שקל בשקל הקודש עם אותו פלוני בן 20, ואם הוא בן 60 ישלם 15 שקלים בשקל הקודש. תחילת המסכת שומע עלינו לברר, במה שונה המעריך מן הנודר? אדם אשר יאמר ערך פלוני עליי חייב להביא 50 שקלים לגזבר של ההקדש. מי אשר יעמוד וידור 50 שקלים להקדש חייב גם להביאם אל הגזבר. לכאורה אין כל הבדל ביניהם, שניהם התחייבו 50 שקלים להקדש. במה איפה נתייחדו הערכין? כפי שהדברים נראים במבט שחיתכי, אין בפרשת ערכין כי אם פירוט מחירים תעריף סכומים בלבד שנקבע על ידי התורה כדי שנדע איזה סכום צריך לשלם, אדם המתחייב להקדש את ערכו של פלוני בן 20 או את ערכה של פלונית בת חודש, ומלבד זאת אין כל הבדל בין הנודר לבין המעריך, אבל קיימות הוכחות רבות לכך שערכין הם מהות אחרת, שונה ונפרדת מנדרים. בתחילה נתייחס לשתי הוכחות ולאחר מכן נגיע להגדרת הערכין. לדעת רבי מאיר, בדף ה' עמוד ב' גוי אשר אמר, ערכי עליי או ערך פלוני עליי לא אמר ולא כלום, כי לא נתחדשה פרשת ערכין לנוכרים כי אם לישראל. מדוע? הרי גוי שידור להביא ממון להקדש, חייב לעמוד בדיבורו. הרי לנו כי ערכין אינם נדרים. בתחילת המסכת למדנו כי לשון המשנה הכל מעריכין, בא לכלול גם מופלא הסמוך לאיש, שהוא קטן בין י"ב שנים, אבל יודע היטב לשם מי נדר ומה נדר. מאחר שלגבי נדרים כבר ידוע כי מופלא הסמוך לאיש רשאי לידור, נשאלת השאלה, למה יש צורך בהדגשה נוספת כי הוא ראוי גם להעריך? אין זאת, אלא ששוב אנחנו נוכחים כי ערכין אינם נדרים. האחרונים עסקו בנידון החשוב הזה והם העלו הגדרה חשובה עד למאוד. החזון איש זצ"ל כותב כי המעריך נתפס במצוות הערכין ומתחייב במצוות התורה בשילומי הערכין. כדי להבין את הדברים הללו נתבונן בפרשת נזיר. אדם המקבל על עצמו נזירות לא קיבל על עצמו שלא לשתות יין ושלא לגזוז את שערותיו, אלא הוא קיבל על עצמו דין נזיר. וכי כזה עליו לנהוג בצורה מסוימת כפי הוראות התורה. כך גם המעריך מקבל עליו דין מעריך ועליו לנהוג כפי שהתורה הורתה למעריך לנהוג. החזון איש גם מוסיף ומחדד כי האומר ערכי עליי אינו מתחייב מיד 50 שקלים לכסף הקודש, אלא הוא מתחייב לשלם כפי אשר יעריך הכהן שלפניו יובא פלוני המוערך. כמובן כי הכהן יעריך את המוערך לפי דיני התורה. אם בן 20, יקבע כי יש לשלם 50 שקל כסף. אם בן 60, יקבע כי יש לשלם 15 שקל כסף. אבל חובת המעריך אינה אלא לעמוד לפני הכהן להערכה, ואו אז הכהן ישית עליו את הסכום הקצוב בתורה. נמצאינו למידים כי המעריך אינו נודר ממון כלל, אלא הוא מתחייב בפרשת ערכין אשר מהותה לעמוד לפני הכהן כדי שהלה יטיל עליו חיוב ממון. ביטוי חריף יותר להבדל בין נדרים לערכין אנחנו מוצאים בשלטי הגיבורים במסכת עבודה זרה, שכותב כי המעריך הרי הוא כמי שמקדיש חפץ ופודהו. למור, אין כאן התחייבות ממון, אלא מהן הקדשת האדם המוערך ופדייתו בממון. אלה הם ההערות שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב פונים אנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, אלו הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש פרשת שלח לך, ואז למדנו את דפים ה' וו' במסכת ערכין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נציג שוב פעם את השאלות, והפעם גם לצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מתי לדברי הכל, אם יקדיש עבר אחד, פושט את הקדושה בכולה, והתשובה, במקדיש עבר שהנשמה תלויה בו. שאלה שנייה, לרבי מאיר מה הדין אם אינו יודע שאין ערך לפחות מבין 30, והתשובה בתוספות שאומרים, הוא הדין אפילו אם אינו יודע שמפרשים את דבריו כפי שתקנו חכמים את הלשון. שאלה שלישית, מניין שאין מעילה בקודשי העקום, אומר רשי, לומדים גזרה שווה חטא חטא מתרומה. שאלה רביעית, באיזה אופן המקדיש בהמת חברו פטור מלשלם את דמיה, והתשובה, כאשר אמר בהמה זו ולא הוסיף את המילה עליי. שאלה חמישית, האם עקום מעריך, והתשובה, לרבי מאיר אינו מעריך ולרבי יהודה מעריך. שאלה שישית, לרבי יהודה מדוע לא קיבלו נדבות מעקום לבניית בית המקדש? והתשובה, משום שלא הייתה כוונתם לטובה אלא שרצו להשתתף עם ישראל בבנייה כדי שיסמכו עליהם וישמעו לעצתם והם יעקבו את הבנייה שישפיעו על המלך כורש שלא לבנותו כלל. שאלה שביעית. מדוע אין מקבלים מן הנוכרים דבר המסוים אפילו בסוף הבנייה, אומר רשי, משום שגנאי לישראל שלא תרמו הם, בעוד שהנוכרים מתפארים בזה. שאלה שמינית. האם מותר להשתמש בקורה שהיה כתוב עליה שם השם והתשובה? יש לגנוס את החתיכה ששם השם כתוב עליה ומותר להשתמש בשאר. שאלה תשיעית. מדוע היה מותר לרבי ינאי ללוות לעצמו כסף ממעות הצדקה והתשובה? משום שכך היה משדל את הציבור לתת יותר צדקה והיו לעניים רווחים מכך. והשאלה האחרונה הייתה, האם סיימנו ללמוד דף וב במסכת ערכין בשיעור דפינו היומי בערב שבת קודש פרשת שלח לך והתשובה? לא סיימנו עד סוף הדף. סיימנו את לימוד הדפים ה' וו' במשנה המופיעה בדף וב עמוד ב' במרכז העמוד, ומשם בעזרת השם ובישועתו כעת נתחיל את שיעור דפינו היומי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן השאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים דפים ה' וו' במסכת ערכין בערב שבת קודש פרשת שלח לך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע כ' בסיוון תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ז' במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף וו עמוד ב', מן המשנה המצויה כמעט במרכז העמוד בדף וו עמוד ב', וליתר דיוק 22 שורות מתחילת העמוד, במשנה הפותחת במילים הגוסס ויוצא להרג, לא נידר ולא נערך. מן המשנה הזו, במילים הללו, בסייעת הדשמי הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה בדף וו עמוד ב', הגוסס מי שקרוב למיטה, מחמת חולי, ונקרא גוסס מלשון מגיסה בכדירה, דהיינו מהפך בכדירה על שם שהליכה מתהפכת בגרונו, כך אומר התוספות יום טוב, והתפארת ישראל כותב שגיסין הוא צד, מלשון אידך גיסה, והקרוב למיטה נקרא גוסס משום שנוטה מדרך החיים לצד אחר. אם כן, הגוסס מי שקרוב למיטה מחמת חולי והיוצא להיהרג מי שנגמר דינו להריגה בבית דין של ישראל, ובזה מדובר בכל הסוגיה, לא נידר אם אמרו עליו דמיו עליי אין חייבים את דמיו, ולא נערך אם אמרו עליו ערכו עליי אין חייבים את ערכו הקצוב בתורה. הטעם לכך יתבהר בגמרא. רבי חנינה בן עקביה אומר, היוצא להיהרג נערך מפני שדמיו קצובין בפרשת ערכין, ואין זה מחסר בערכו הקצוב מה שהוא יוצא להיהרג, אבל אינו נידר שכן אין לו דמים להימחר בשוק, שאין אדם רוצה לקנות עבד כזה העומד להריגה. ולא דיבר רבי חנינה בן עקביה על הגוסס, והוא מודה שגוסס אין לו ערך משום שנאמר והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, ומשמע שמי שאי אפשר להעמידו לפני הכהן כגון גוסס אינו בפרשת ערכין. אומרת המשנה, רבי יוסי אומר, היוצא להרג נודר ומעריך אחרים ומתחייב בדמיהם וערכם, ולכאורה לא חולק רבי יוסי על תנקמה, שרי תנקמה אמר שאינו נידר ונערך, משמע שהוא נודר ומעריך, והגמרא תבאר את דברי רבי יוסי. מסיימת המשנה ואומרת שרבי יוסי אומר, הוא מקדיש חפציו ואם יזיק חייב לשלם. זוהי המשנה שלנו בדף וו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת את העמו של תנקמה, שנינו במשנה, גוסס ויוצא להיהרג לא נידר ולא נערך. שואלת הגמרא, בישלמה, אומנם מובן הדבר שגוסס לא נידר, משום דהרי לאו בר דמימו, שאין מי שיקנה עבד כזה. וכן מובן מה שהוא לא נערך, משום דלאו בר העמדה והערכה הוא. אי אפשר להעמיד גוסס לפני הכהן ולהעריכו. נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ח', וימחו מערכך, והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, כלומר, שבאופן שאין יד המעריך משיגה לתת את ערך הנערך, מעמידים את הנערך לפני הכהן, ומעריכים אותו לפי אשר משיגה יד המעריך. משמע שמי שאינו בפרשת הישג יד, כלומר שאי אפשר להעמידו לפני הכהן, כגון גוסס, אינו נערך כלל. אל הדין יוצא להרג, אינו מובן, בשלמה אומנם מובן הדבר שהוא לא נידר, משום דלאו בר דמימו, כמו גוסס. אל הדין זה שיוצא להרג לא נערך, אמי לא, מדוע אינו נערך? איכן הוא נתמעט מפרשת ערכין? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברית המיניין שיוצא להרג ואמר ערכי עליי שלא אמר כלום. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק חפתה, כל חרם אשר יוכרע מן האדם לא ייפדה. אדם שהוא ראוי להיחרם ולהרג, אין לפדות את ערכו, דהיינו אין לו ערך. ואם כן, יכול הייתי לומר שאפילו קודם שנגמר דינו למות, אין לו ערך. לכן תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, מין האדם, שמשמע מיעוט ולא כל האדם, שרק מי שנגמר דינו, אין לו ערך. שואלת הגמרא, לרב חנינה בן עקביה דאמר במשנתנו שהיוצא להרג נערך מפני שדמיו קצובין, היינו בפרשת ערכין שבתורה, היי הפסוק, כל חרם מה יעביד לי, מה הוא דורש ממנו? ואין לומר שהוא דורש את הפסוק לעניין דמים, שכן ודאי שיוצא להרג, אין לו דמים כלל. משיבה הגמרא, פסוק זה נצרח לו לחדתני על הדין ששנינו בברייתא. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לפי שמצינו למומתים בידי שמיים, מי שדינו מיתה בידי שמיים, כגון מי ששורו המועד המית אדם, שכתוב בו השור יסכל וגם בעליו יומת, והיינו מיתה בידי שמיים, כמבואר במסכת סנהדרין, דף תתוו עמוד ב', אז לפי שמצינו למומתים בידי שמיים שנותנים ממון ומתכפר להם דין המיתה, שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למד, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו, שנותן ממון ופודה את נפשו מדין המיתה, אם כן יכול הייתי לומר, שאף מי שדינו מיתה בידי אדם בבית דין, יהיה דינו כן שנותן ממון ומתכפר לו. לכן תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, כל חרם אשר יוכרע מן האדם לא ייפדה, שמי שדינו מיתה בידי אדם, אין לפדותו בממון, ואין לי דין זה אלא במיתות חמורות. שהרי הפסוק לא גילה שדין זה שאין לפדותו בממון מדבר בכל חייבי מיתות, ואם כן די לנו שנעמיד דין זה בחייבי מיתות חמורות, כלומר מיתות שלא ניתנה שגיגתן לכפרה, כגון מגדף ומקלל אביו ואימו, שמי ששגג בזה אין לו קורבן ואין לו גלות, דהיינו אין לו כפרה כלל. אבל במיתות קלות, דהיינו מיתות שניתנה שגיגתן לכפרה, כגון רוצח שבשגגה מתכפר בגלות, או כגון עובד עבודה זרה ומחלל שבת ובא אל הערבה, שאם עשה בשוגג יש לו כפרה בקורבן חטאת, מניין שאף בהם אין לפדות בממון מי שנתחייב מיתה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, כל חרם שמשמע שכל שראוי להיחרם ולהיהרג דינו כך, ואין חילוק באיזה מיתה נתחייב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, היוצא להיהרג נודר ומעריך ומקדיש. מבארת הגמרא את דעת רבי יוסי שהוזכרה במשנה, מקשה הגמרא, ותנא קמא מיקה אמר דלא נודר מעריך ומקדיש. האם תנא קמא אמר שהוא לא נודר מעריך ומקדיש? הרי תנא קמא רק אמר שאינו נידר ואינו נערך, אבל מודה תנא קמא שהוא נודר ומעריך, אז על מה בא רבי יוסי לחלוק? וכוונת הקושייה של הגמרא מדברי תנא קמא שאמר שאינו נידר ונערך, משמע שאכן הוא נודר ומעריך, ונמצא שתנא קמא לא חולק על רבי יוסי. ותרץ את הגמרא, אלא אכן בתחילת דבריו לגבי נודר ומעריך ומקדיש, כולה על מלא פליגי לא נחלקו, ולדעת כולם יוצא להרג נודר ומעריך את האחרים ומקדיש, שהרי הוא בר דעת, כי פליגי מה שנחלקו זה לגבי המשך דברי רבי יוסי, בהם הזיק ויצא להריגה. תנא קמא סבר שאם הזיק היורש אינו חייב בתשלומין, ורבי יוסי סבר שאם הזיק היורש חייב בתשלומין. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם, במאי קמי פליגי, במה נחלקו רבי יוסי ותנא קמא. אמר רב יוסף, באם מלווה על פה גובה מן היורשין קמי פליגי, בזה נחלקו, הלוואה שלא נכתב עליה שטר. תנא קמא סבר שמלווה על פה, כאשר מת הלווה, המלווה אינו גובה אותו מן היורשין של הלווה. ואף כאן, כיוון שחוב המזיק לניזק הוא כמלווה על פה, אז כשמת המזיק אין הניזק גובה הוא מן היורשים. ומדובר שלא עמד המזיק בדין קודם שמת, שכן אם עמד בדין וחייבו בית דין לשלם, הרי חובו הוא כמלווה בשטר, וודאי חייבים יורשיו לשלם. ואילו רבי יוסי סבר שמלווה על פה שמת הלווה גובה המלווה מן היורשים, ולכן אף שמת המזיק גובה הניזק מיורשי המזיק. לדעת רבי יוסף, מדין תורה נכסי הלווה אינם משתעבדים למלווה, אלא שחכמים תקנו שנכסי הלווה בשטר ישתעבדו, כדי שלא תינול דלת בפני לווין. דהיינו, כדי שלא יחששו אנשים להלוות, שאם לא כן, הרי מי שרוצה ללוות לא ימצא מי שילווה לו. אבל לגבי מלווה על פה, נחלקו תנא קמא ורבי יוסי, האם נכסיו משתעבדים, שאז גובה המלווה מהיורשים או לא. אבל לגבי לקוחות, ודאי לא משתעבדים נכסי הלווה, ואין המלווה גובה מהם. עכשיו רבא מבאר את מחלוקתם באופן אחר. רבא אמר דכולי עלמא, גם רבי יוסי וגם תנא קמא סוברים שמלווה על פה אינו גובה מן היורשים. ואם אכן חוב המזיק לניזק נחשב כמלווה על פה, ודאי שאין הניזק גובה מיורשי המזיק. ואחר, אצלנו במשנה, בדין מלווה הכתובה בתורה כמפליגי, נחלקו בדינו של חוף שאדם מתחייב לחברו בעל כוחו מכוח ציווי התורה, כגון מזיק שמתחייב לניזק משום שחייבתו התורה, ומתחייב המזיק לניזק בעל כוחו. תנא קמא סבר שמלווה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא, אלא דינה כחוב על פה, ולכן אין הניזק גובה מיורשי המזיק. רבי יוסי סבר שמלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא, וחובו של המזיק לניזק הוא כמלווה בשטר, ולכן גובה הניזק מיורשי המזיק. ולמרות שמלווה על פה אינו גובה מן היורשים, ונתבהר לאל בשם התוספות שזהו משום ששיעבוד נכסים אינו מהתורה, מכל מקום במלווה בשטר, דהיינו באופן ששיעבד הלווה בפירוש את נכסיו, ודאי שנכסיו משתעבדים מן התורה. מביאה הגמרא שיש ששנו את ביורם של רב יוסף ורבא על עניין אחר, ולא על מחלוקת רב יוסי ותנא קמא אצלנו במשנה, כי הם כנראה סוברים שרב יוסי ותנא קמא לא חולקים אצלנו במשנה. אומרת הגמרא, ויקא דמתני לה, ויש ששנו את ביורם של רב יוסף ורבא על עניין זה ששנינו בברייתא בתוספתא של מסכת בבא קמא. היוצא להרג הוא שחבל באחרים חייב לשלם, שהרי הוא בר דעה, אבל אחרים שחבלו בו פטורים, שהרי הוא עומד להיחבל ולהיהרג, ולכן דינו כהרוג. וכאמור, דווקא ביוצא להיהרג בדיני ישראל. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף הוא אם חבל באחרים פטור מלשלם, משום שהוא לא ניתן לחזרת עמידת בית דין. אי אפשר להחזירו לבית דין ולדון ולחייבו לשלם, כיוון שנגמר דינו להריגה. אז לא מענים ומשאים את דין הריגתו, אלא הורגים אותו מיד. משום צער בעלי חיים, אומר הרבינו גרשום. היד רמה כתב שזהו משום ואהבת לרעך כמוך. שואל את הגמרא בדף זין עמוד א', מכלל, מתוך דברי רבי שמעון בן אלעזר מאשמד את הנקמה החולק עליו סבר שהיוצא להרג ניתן לחזרת עמידת בית דין, ומותר להחזירו. איך זה ייתכן? הרי יש בזה משום עינוי הדין. ועל כך אמרו רב יוסף ורבא את דבריהם ומיישבים. אמר רב יוסף, בעניין זה לא נחלקו, ולדעת כולם אין משאים את הריגתו להחזירו לדון על נזקיו. אלא, באם מלווה על פה גובה נקבע מן היורשים, בזה כמפלגי, בזה נחלקו. תנקמה סבר מלווה על פה גובה מן היורשים, ומה שאמר תנקמה שחייב בנזיקין, שהוא חוב כמלווה על פה, כוונתו שהיורשים חייבים לעמוד בדין ולשלם. ורבי שמעון בן אלעזר סבר, מלווה על פה אינו גובה מן היורשים, וכיוון שהורגים אותו מיד, אין גובים את תשלומי הנזק. וזהו שאמר שאם חבל באחרים, פטור. רבא מיישב באופן אחר, רבא אמר דקו לאלמה גם תנקמה, וגם רבי שמעון בן אלעזר סוברים, שמלווה על פה אינו גובה מן היורשים. ואחה, כאן בדין מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר, כמפלגי. נחלקו בדינו של חוף שאדם חייב לחברו בעל כורחו מכוח ציווי התורה, האם זה נחשב כמלווה על פה או ככתוב בשטר? תנקמה סבר שמלווה הכתובה בתורה, כגון מזיק שמתחייב לניזק משום שחייבתו התורה, ככתובה בשטר דמיה, ולכן גובה מהיורשים כדין מלווה בשטר. ורבי שמעון בן אלעזר סבר שמלווה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיה, ולכן אינו גובה מן היורשים. לאל בדבב עמוד ב' ביה רבא בלשון הראשונה שנחלקו תנקמה ורבי יוסי במשנתנו ביוצא להרג והזיק, שתנקמה פותר את יורשיו מלשלם משום שחוב ההזק הוא כמלווה על פה, אף שהוא כתוב בתורה, ולכן אינו נקבע מן היורשים. מקשה הגמרא על כך סתירה מברייתא. מי טיבי הקשו בני הישיבה שנינו בברייתא חופר בור ברשות הרבים ונפל עליו על החופר שור והרגו, פטור בעל השור מלשלם כופר. זאת משום שלא היה לבעל הבור לחפור ברשות הרבים. ולא עוד, אלא שאם מת השור, יורשי בעל הבור חייבים לשלם את מי השור לבעליו. נמצא שסתמה הברייתא הזו שיורשי המזיק חייבים לשלם, והיינו משום שסברה הברייתא, שמלווה הכתובה בתורה הרי כי כתובה בשטר. ולא כמו שהתבהר לאל בדף ו' עמוד ב' לדעת רבה, שסתם משנתנו פותרת את יורשי המזיק, משום שזה כמלווה על פה שאינה נגבית מן היורשים. ואם הלכה היא תמיד כסתם משנה, אז יש פה קושייה וסתירה בין הלכה על הלכה. מתרצת הגמרא, אמר רבי, אילה אמר רב בשמו של רב, אכן כשמת המזיק אין יורשיו חייבים לשלם. מה שמחייב את הברייתא הזו את היורשים, מדובר כשעמד המזיק בדין לפני שמת ונתחייב. ובזה ודאי נכסיו משתעבדים לניזק כדין מלווה בשטר, והיורשים משלמים מהם. מקשה הגמרא, והרגו קטני, והרי שנינו שנפל עליו השור והרגו מיד, אז איך אפשר לומר שעמד בדין קודם שמת? מתרצת הגמרא, אמר רב, עד הברעבה, אין כוונת הברייתא שהרגו מיד, אלא מדובר בשעשאו השור טריפה ומת אחר כך מפצעה, ובינתיים הספיק לעמוד בדין. שואלת הגמרא, ואמר רב נחמן, תני חגה שנה חכם ששמו חגה בברייתא הזו שמדובר, שמתו כברו, אפיל השור בנפילתו אדמה על בעל הבור ונקבר בבעל הבור, ואם כן, אין לומר שמדובר שעשאו טריפה והספיק לעמוד בדין. תרצת הגמרא והלכתה, להלכה מה שחייבה הברייתא את היורשים, מדובר באופן דייתוי דיין יפום דבירה. ישבו דיינים על פתח הבור, ומיד כשנפל השור חייבו את בעל הבור לשלם. אבל באופן שלא עמד בדין קודם שמת, פטורים היורשים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דייתוי, מדוע נצרח חגה להעמיד שמת וכברו? ומבאר החוק נתן את הקושייה, שאם לא היינו מעמידים שישבו הדיינים על שפת הבור, מובן מדוע אמר חגה שמת וכברו. שבא בזה להשמיע שאף שלא עמד בדין חייבים היורשים. אבל כיוון שעמדנו שאם לא עמד בדין אז פטורים היורשים, מדוע להעמיד שמת וכברו, שמכוח זה נוכרח להעמיד שישבו הדיינים על שפת הבור? לא היה לנו להעמיד שמתו כברו ולא שישבו הדיינים שם, אלא בפשטות שלא הרגו את השור מיד והספיק לעמוד בדין. מבארים התוספות במסכת בבא בתרא דף קוף עיני עמוד ב', דיבור המתחיל דייתוי, שבא חגה לומר שאף שהיה החופר קרוב למיטה, שהשור המיתו מיד כשנפל עליו, מכל מקום יכולים הדיינים לדונו, ואין אנו אומרים שהם דנים אדם מת. וכאן כותבים התוספות שאף שמבואר במסכת סנהדרין דף י"ט עמוד א', שצריך שבעל השור יעמוד בבית דין כדי לדון את שורו, ואם כן צריך גם כאן שיעמוד בעל הבור כאשר דנים על עסקי בורו ובעל הבור הרי מת. מכל מקום זה נחשב שהיה בעל הבור בשעת הדין ודנו בפניו, שהרי היו הדיינים על שפת הבור ובעל הבור היה חי בתחילת הנפילה, שאז חייבו. והאחרונים מבארים שכוונתם של התוספות כאן ובמסכת סנהדרין שווה. אגב שהוזכר לאל שהיוצא להרג אין מענים את דינו כדי להעמידו בדין אחר, מבארת הגמרא עוד ענייני עינוי הדין. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, היוצא להרג שהביא קורבן חטאת או אשם, כלומר קורבן על חטא אחר ולא על חטא שבגינו הוא יוצא להרג, קודם שנגמר דינו, מזין עליו זורקים בשבילו על המזבח מדם חטאתו ומדם אשמו כדי שיתכפר חטאו. ואף שאין מקריבים חטאת ואשם שמתו בעליהם, מכל מקום עד שלא מת, מקריבים עליו. ותוספות בדיבור המתחיל מזין מוסיפים, שלא צריכה הברייתא להשמיע דין עולה, משום שקורבן עולה אפשר להקריב עליו גם לאחר מותו. והחידוש בברייתא הוא שגם שלעניין ערכין היוצא להרג נחשב כמת, כאמור לעיל בדף עמוד ב', מכל מקום מקריבים עליו חטאת ואשם. אבל אומרת הברייתא, אם חטא ונתחייב חטאת באותה שעה אחר שנגמר דינו להרג, אין נזקקים לו להמתין שיפריש קורבן ולהקריבו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה, מדוע אין ממתינים? משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, מפני שאין מענים את דינו להמתין עד שישחטו את קורבנו ויזרקו את הדם. אמר לאביי, אם מקשה אביי תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, יחי, אם כן שזהו הטעם, אז אפילו ברישא שחטא קודם גמר דין, נמי, אין לנו להשעותו עד שישחטו את קורבנו ויזרקו את דמו. ותרץ את הגמרא, ברישא מדובר כגון שהיה זבחו, היה קורבנו זבוח באותה שעה שהוא יוצא להרג וצריך רק לזרוק את דמו, שזו המתנה מועטת. שואלת הגמרא, מדבריך יוצא שרק באופן שכבר היה זבחו זבוח זורקים את דמו, אבל באופן שאין זבחו זבוח באותה שעה שהוא לא שחוט, מה הדין? לא, לא ממתינים לזרוק את דמו. אם כן, הדתניא עד ששנה התנא וחילק בסיפא, שאם חטא באותה שעה אין נזקקים לו, לפלוג ולתני בדידה, היה לו לתנא לחלק באופן זה עצמו, שחטא קודם גמר דינו, שגם בזה יש אופן שאין ממתינים, וכך היה לתנא לומר. במה דברים אמורים שממתינים לו? רק באופן שהיה זבחו זבוח באותה שעה, אבל אם אין זבחו זבוח באותה שעה, לא, לא ממתינים לו. תרץ את הגמרא, הכנה מיקה אמר, זו אכן כוונת התנא. במה דברים אמורים שממתינים לו כשחטא קודם גמר דין? זה באופן שהיה זבחו זבוח באותה שעה. אבל אם אין זבחו זבוח באותה שעה, נעשה כמי שחטא באותה שעה אחר שנגמר דינו, ואין נזקקין לו. לא ממתינים עם הוצאתו לרורג עד שיקריבו את קורבנו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, בדף זין עמוד א', שהיא המשנה האחרונה בפרק הראשון של מסכת הערכין. אגב, שהזכירה המשנה לאל בדף ו' עמוד ב' את דין היוצא להרג, מבארת המשנה עוד מדיני יוצא להרג. האישה המעוברת שיצאה להרג, אין ממתינים לה מלאורגה עד שתילד, אלא הורגים אותה עם הוולד, שכן הם גוף אחד ונידונים יחד, וכשנגמר דינה להרג, נמצא שגם דינו של הוולד נגמר להרג. אבל אומרת המשנה, האישה שישבה על המשבר, מקום שמכינים לאישה ללדת עליו, אם ישבה עליו קודם שנגמר דינה למיטה, ממתינים לה מלאורגה אחר גמר דין עד שתילד, שכיוון שבאופן זה נעקר הוולד ונע ממקומו, לכן הרי הוא גוף נפרד ונמצא שלא נגמר דינו אימה להרג, ולכן אין לאורגו אימה. מוסיפה המשנה דין אחר, האישה שנהרגה על פי בית דין נהנין בסערה, אבל בהמה שנהרגה על פי בית דין כגון שור הנסקל אסורה בהנאה, כמבואר הטעם במסכת פסחים דף כ"ב עמוד ב', ושם מבואר שנאמר בפסוק השור יסקל ובעל השור נקי. משמעות הפסוק היא שיצא הבעלים נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה כלל, והיינו שהשור שנסקל אסור בהנאה. זוהי המשנה שלנו בדף זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו ברישה של המשנה שאין ממתינים לאישה מלאורגה עד שתילד. שואלת הגמרא פשיטה, הדין פשוט הוא ולא נצריכה המשנה לשנותו, משום שהעובר גופה היא, חלק מגוף אמו, עובר ירח אמו. משל היה הירח של אמו. ולא מתכוונת הגמרא שהשאלה היא פשיטה שאין ממתינים משום שזה עינוי דין, משום שברישה הרי מדובר גם קודם גמר דין, שאז אין עינוי דין. כל הנידון במשנתנו הוא האם הם גוף אחד או לא, ועל זה שואלת הגמרא פשיטה, הדין פשוט. ולא נצריכה משנה לשנותו, משום שהעובר גופאי, חלק מגופימו. משיבה הגמרא, איץ צריך נצריכה המשנה להשמיעין את הדין הזה משום. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר הועיל וכתיב. היות ונאמר לגבי מי שהיכה אישה הרה והפילה ולדותיה, ספר שמות פרק חפה לפסוק חף ב', אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה. המכה ישלם על פי בית דין, כאשר יתבע אותו בעל האישה. אם כן נמצא, שהוולד ממון עד בעל הוא. הוולד הוא הממון של הבעל, ולכך מקבל הבעל את דמי הוולדות. ולא להפסדי מיני, ואין לנו להפסיד את הוולד מן הבעל, אלא יש לנו להמתין עד שתלד האישה ואחר כך להורגה. כמה שמלן משמיע לנו הטענה שמכל מקום הם נחשבים כגוף אחד, והורגים אותו אימה. ויש לפרש זאת בשני דרכים. או שהחידוש הוא שאין הוולדות ממון הבעל, אלא רק שהתורה זיקתה לו את התשלומים באופן שאדם עיקה את אשתו, או שהחידוש הוא שהוולדות הם ממון הבעל, מכל מקום מפסידים אותו. שואלת הגמרא, ואימה חינמי, שמה יש לנו לומר שאכן זהו הדין שממתינים לאישה עד שתילד כדי לא להפסיד את הבעל? מניין לתנא לומר שאין זה הדין? שואל ילקוט המהירי, מדוע לא למדה זאת הגמרא מכך שהוציאו את תמר להישרף ולא המתינו לה עד שתילד? כמבואר בפסוק בספר בראשית, כותב המשך חוכמה, שבאמת בבני נוח אין את הלימוד גם שניהם שממנו לומד את הגמרא לקמן, שאין ממתינים, ולכן הדין הוא שממתינים. מה שאצל תמר לא המתינו, זהו משום שטעם ההמתנה הוא שהוולדות הם המון הבעל ואין להפסידו. מה שאין כן תמר שהרתה לזנונים ואין ידוע מי הוא הבעל. וגם אם יבוא ויטען שהוא הבעל, אינו נאמן. חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה, שמה יש לנו לומר שאכן זהו הדין שממתינים לאישה עד שתלד כדי לא להפסיד את הבעל? ומניין לתנא לומר שאין זה הדין? משיבה הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן. אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי הנואפת, אשת חברו בספר דברים, פרק חב ב', פסוק חב ב', ומתו גם שניהם. המילה שניהם מיותרת, שהרי מכך שכתוב ומתו, מובן שהורגים את שניהם, את הנואף והנואפת. אלא המילה הזו באה לרבות את הוולד, שנהרג עמה אם הייתה מעוברת, ומכאן למד התנא את דינו. שואלת הגמרא, והרי אי המילה שניהם היא באה אליי נצרכת לנו, ללמוד ממנה את דינו של רבי יאשיה, ששנינו אין הורגים את הנואף והנואפת עד שיהיו שניהם שווים. לעונשים, דהיינו, שיהיו שניהם גדולים בני עונשים, אבל אם אחד מהם היה קטן, גם את השני לא הורגים. אלו הם דברי רבי יאשיה. וגם מוסיף רבנו גרשום, אם היה אחד מהם שוגג, המזיד אינו נהרג. ודין זה נלמד מן המילה שניהם שמקישה אותם זה לזה. בשיבה הגמרא, אכן המילה שניהם נצרך לדינו של רבי יאשיה. וכי כאמרינן מה שאמרנו שלומדים מהפסוק הזה שהורגים גם את הוולד, היינו מהמילה גם המופיעה לפני המילה שניהם. והמילה גם היא מיותרת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ישבה על המשבר, קודם גמר דין ממתינים לה עד שתילד. מבררת הגמרא מה איתם, מה הוא אתם שבאופן זה ממתינים לה. משיבה הגמרא, כיוון דעקר הוולד ממקומו לצאת, גוף האחרינה הוא, גוף אחר הוא, וכשנגמר דינה לא נגמר דינו עמה, ולכן אין לנו להורגו. חוזרת הגמרא לבאר דיני מעוברת היוצאה להיהרג עם ולדה. אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל, האישה המעוברת היוצאת להיהרג, מקין אותה כנגד בית הריון, כנגד הרחם שלה לפני שהורגים אותה, כדי שימות הוולד תחילה, כדי שלא תבוא לידי ניבול, שאם יהיה הוולד חי, יצא אחר מיטת אמו, ותהיה אמו משופעת דם ותתנבל בפני הכל. כותב ההפלאה, שמוכח מכאן שביזיון קשה לאדם יותר מצער גופו, שהרי כשממתינים ומקים אותו, יש בזה צער הגוף גדול. הוא כותב שזה תלוי במחלוקת רבי יהודה וחכמים במסכת סנהדרין דף מ"ה עמוד א', שלדעת רבי יהודה אישה שנגמר דינה להיסכל נסכלת ארומה כמו איש כדי שתיהרג מהר יותר. ולדעת חכמים אין אישה נסכלת ארומה, והיינו שלדעת חכמים בביזיון קשה לה יותר מצער גופה. ואילו לדעת רבי יהודה, צער גופה קשה לה יותר מביזיונה. והטעם שמותר להרוג את הוולד כי אין חוששים לחיי אישה, דהיינו שממילא הוא ימות עוד מעט. ובדרך כלל כן חוששים לחיי אישה בתינוק בן יומו וכן בעובר, אבל כאן הותר להורגו משום ניבול להם. מקשה הגמרא לממרא, אם ניתן לומר שסבר שמואל באישה מעוברת שנהרגה, דהי שההם קדמה ומתה ברישה לפני הוולד, ממה שחשש שיצא הוולד חי אחר מיטת אמו, והקיים אלן ורי מקובל בידינו דה הוולד מית ברישה. הוולד מת ראשון, דתנן, שנינו משנה במסכת נידד אף עם ג' עמוד ב', תינוק בן יומו נוחל ומנחיל, אם נפלה לו ירושה כשהוא בן יום אחד, הוא יורש את הירושה, ואם מת בו ביום מורישה ליורשיו, ואין דינו כנפל שאינו נוחל ואינו מנחיל. ויקשו בגמרא שם, שאם נפרש שנוחל את אביו ומורש לקרוביו מאביו, אין בכך כל חידוש, שכן אף אם לא היה יורש את אביו, היו קרוביו יורשים את אביו. ואין הבדל אם הם יורשים מכוחו או מכוח אביו. ואמר רב ששת כדי להסביר את הדבר, שכוונת המשנה היא שנוחל בנכסי האם להנחיל להכין מן האב לקרוביו מאביו, כגון אחיו מאם אחרת. והיינו שאם מתה אמו בעודו בן יומו, הוא יורש אותה, וכשמת אחריה, באותו יום חוזר ומוריש את מה שירש מאמו לאחיו מאביו, שהם אינם יורשים ישירות מאמו. מדייק את הגמרא משמע במשנה שדווקא בתינוק בן יום אחד הדין כך, אבל בעובר שמתה אמו, לא, הוא לא יורש אותה ומוריש, ואתה עמוד הוא, העובר, מית ברישה, הוא מת לפני אמו, ואין הבן יורש את אמו בקבר, הבן לא יורש את אמו כשהוא מת, להנחיל, להכין שלו מן האב, שכן אם היה מת אחריה, היה יורש אותה ומנחיל לאחיו מאביו. נמצא מבואר שעובר מת לפני אמו, ולא כדברי שמואל. מתרץ את הגמרא, הנימי לדברים אלו שעובר מת לפני אמו, אמורים לגבי מיטה שמתה האם מעצמה. שכן, איידי דבלת זוטרה חיותי, כיוון שהוולד חיותו קטנה משל אמו, לכן איילה באה טיפה דמלאך המוות, ומחתך לו לסימנים של הוולד, והורגת אותו לפני אמו. ומה זה הטיפה של מלאך המוות? שנינו במסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב', בשעת פטירתו של חולה עומד מלאך המוות מעל מרשותה, וחרבו שלופה בידו, וטיפה של מרה תלויה בו. כיוון שהחולה רואה אותו מזדעזע ופותח פיו, וזורק מלאך המוות את הטיפה לתוך פיו של החולה, ומטיפה זו מת ומסריח ופניו מוריקות. ועוד מבואר שם שמלאך המוות חותך ממש את הסימנים של האדם. אז אם כן, התירוץ של הגמרא שהדברים הללו שעובר מת לפני אמו אמורים לגבי שהאם מתה מעצמה. כיוון שהוולד חיותו קטנה משל אמו, באה הטיפה של מלאך המוות, וחותכת את הסימנים של הוולד והורגת אותו לפני אמו, אבל באישה שלא מתה מעצמה אלא נהרגה, היא מתה ברישה, היא מתה תחילה, ולכן יש לחשוש לניבול האם שנהרגת בידי בית דין. שואלת הגמרא, ובאופן שהיא מתה מעצמה, האם אמנם הוא מת תחילה? והווה עובדה ופירקיס עד תלת פרקוסי, והרי היה מעשה שמתה האישה מעצמה ונענע העובר שבמאה את עצמו שלוש פעמים, אז משמע שעדיין הוא היה חי. מתרץ את הגמרא, לא היה אבלת חי, ומשהו פירקס מדדעה והזנב הלטאה. זה כמו זנב לטאה, מין שרץ שנחתכת מהלטאה דמפרקסת, הזנב מפרקס, למרות שאין בה חיות. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות של מסכת תועלות, שזנב הלטאה מתנענע מאוד מאוד אחר חיתוכו, וסיבת הדבר היא שהכוח המתנועע אינו מתפשט בכל האיברים משורש אחד, אלא הוא מתפרד בכל הגוף. וכך היה אפשר לתרץ, אומר החוק נתן, שמה שאמרנו שהוא מת ראשון, זהו בדרך כלל, אבל פעמים קורה שהוא חי אחר אמו, כמבואר להלן. ממשיכה הגמרא לדון באישה מעוברת שמתה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל בשמו של שמואל, האישה שישבה על המשבר ללדת ומתה בשבת, מביאים סכין ומקרעין את קריסה ומוציאים את הוולד, שכן ייתכן שהיא מתה תחילה, והוולד עדיין חי. שואלת הגמרא, פשיטה שמותר לעשות זאת בשבת? גם אם לא היה זה פיקוח נפש, הרי מהי עביד איזה מלאכה עושה החותך? הרי הוא מחתך בבשר הוא, ואין איסור בשבת לחתך בבשר מת שאינו מוציא דם. בשבעה הגמרא, אמר רבא, לא נצריכה, לא הוצרך שמואל לומר את דינו, אלא באופן שצריך להביא סכין דרך רשות הרבים לצורך הוצאת הוולד, שבזה, על אף שיש חילול שבת, מותר שכן יש בזה צורך הצלת הוולד. אם כן מוכרח מכאן שעובר הוא נפש ומחללים עליו שבת, אז קשה. איך מבואר במשנה לאל בדף זין עמוד א' שהורגים אותו מפני ניבול אמו? מתרץ המערית שכשאמו יוצא להרג מותר להורגו משום שסופו למות, שהרי הוא ירח אמו. ואם כן מותר להקדים מיתתו מפני ניבול אמו. ועוד הוא מתרץ שרק כשמתה אמו מותר לחלל עליו את השבת, משום שעכשיו הוא חי בפני עצמו ולא אגב אמו, ולכן עכשיו הוא נחשב ילוד. אבל אם אמו לא מתה, כגון שיוצא להרג, אינו כילוד אלא כירח אמו. מקשה הגמרא עכשיו, ומה יקמה השמלן ודיין, מה מחדש לנו שמואל? האם חידושו הוא דמספק המחללין על שבתה? שמותר לחלל שבת על ספק פיקוח נפש? תנינה. שנינו במפורש את הדין הזה, במשנה במסכת יומא בדף פ"ג עמוד א', מי שנפלה עליו מפולת אבנים, אפילו אם היו בכך כמה ספקות, כגון ספק הוא שם, ספק אינו שם, ואפילו אם הוא שם, ספק אם חי, ספק מת, ואפילו אם הוא חי, ספק הוא כנעני, ספק ישראל, כלומר שנמצאים בו כל הספקות הללו, מפקחים עליו את הגל, מפנים את גל האבנים כדי להוציאו משם בשבת, ואם כן, מה בא שמואל לחדש? תרץ את הגמרא, מהו דתימה, שמא תאמר דווקא התם שם לגבי מי שנפלה עליו מפולת הדינו, שמפקחים עליו משום דהה ולחזקה דחיותה. יש לה מסוכן חזקה שהוא חי, ומחמת החזקה הזו מפקחים עליו. אבל אחר כאן לגבי עובר שמתה אימו, דלא אבל לחזקה דחיותה מעיקרה, מעולם לא הייתה לעובר הזה חזקת חיים, אימה לא. שמא תאמר אין מחללים שבת על ספק פיקוח נפש כזה, כמה שמלן משמיע לנו שמואל שגם בספק כזה מחללים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אישה שנהרגה נהנים בסערה, בהמה שנהרגה אסורה בהנאה. שואלת הגמרא, והמים, מדוע מותר ליהנות משיער אישה שנהרגה? הרי איסורי הנאה נינו, הרי מת אסור בהנאה, כמבואר במסכת עבודה זר דף כ"ט עמוד ב'. מיישבת הגמרא, אמר רב, מדובר באופן שאומרת האישה לפני מותה, תנו שערי לביתי, תנו שערי אחרי מותי לביתי, הוא הדין כשאמרה לתת לאישה אחרת. שואלת הגמרא, אילו אמרה תנו ידי לביתי לאחר מותי, מי יאבינן לה? האם נותנים לה? הרי מת אסור בהנאה, אז מה מועיל מה שאמרה לתת לביתה? מתרץ את הגמרא, אמר רב, והשאילתות גורס כאן, אמר רבה, שיער המת אמנם אסור בהנאה, אבל במשנה מדובר בפאה נוכרית העשויה משיער של נשים אחרות, שהייתה בראשה של היוצאת להרג, שבשיער זה, אם אמרה לפני שנהרגה תנו שיער זה לביתי, אין השיער נאסר במיטתה כגופה. מדייקת הגמרא משמע מדברי רב, טעמה שהטעם שמותרת הפאה הנוכרית הזו משום דה אמרה תנו. אבל אם היא לא אמרה תנו, גופה הוא ומיצר. הפאה היא כגוף האישה משום שקשורה בה ונאסרת בהנאה במותה, ורק כאשר אמרה האישה תנו, גילתה דעתה שאינה רוצה שתאסר הפאה כגופה, ולכן הפאה נחשבת כאילו נתלה ממנה בחייה. מקשה הגמרא, איך ייתכן לפרש שכך יוצא ממשנתנו שאם לא אמרה תנו הפאה כגופה ונאסרת? ועמי בא אלה לרבי יוסי ברבי חנינה, רבי נידון כי אין זה יסתפק רבי יוסי ברבי חנינה, ולא פשט מה דינו, שכן לגבי עיר שהודחו רוב יושביה לעבוד עבודה זרה, עיר הנידחת, נאמר בספר דברים פרק י"ג פסוק ט"ז, הקטע קט יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרי מותה ואת כל אשר בה. והיינו שדינם להרג בסייף, ושורפים את ממונם, ואותם שלא עבדו עבודה זרה אינם נהרגים, אבל ממונם גם הוא נשרף. ואילו יחיד מישראל שעבד עבודה זרה, דינו בסקילה וממונו ליורשיו. ומצינו על כך דבאי שהסתפק רבי יוסי ברב חנינה. שיער נשים צדקניות שהיו בעיר הנידחת ולא עבדו עבודה זרה, מהו? מה דינו, האם נאסר כממונם ומותר כגופן? ואמר רבה, בפאה נוכרית כמי בא אלי. ספיקו של רבי יוסי ברב חנינה הוא לגבי פאה נוכרית של נשים צדקניות. האם דינה כגופן ואינו נשרף או כממונם ונשרף? ואם אמנם פירוש המשנה הוא כדברי רב שפעה נוכרית דינה כגוף האישה, חוץ מהאופן שאמרה תנו, היה לרבי יוסי ברבי חנינה לפשוט את ספיקו. מכאן, מתרצת הגמרא, כי כמי בא אלי לרבי יוסי ברבי חנינה. מה שהיה ספק לרבי יוסי ברבי חנינה זה באופן דטלי בסיקטה שתלויה הפאה בראשה על ידי יתד. דהיינו, יתד ששמה אישה אחורי אוזנה לתלות בה את השיער. שכיוון שאינה מחוברת ממש, הסתפק שם הדינה כממונה, אבל אחר במשנה מדובר באופן דמחובר בה. הפאה מחוברת אליה ממש, בשעבה או בזפת או בדבר אחר, כדרך שאנשים מחברות אותן בראשיהן. ובכך היה פשוט, דטעם, הטעם שהפאה מותרת משום דה אמרת נו. אבל אם היא לא אמרת נו, גופה הוא דין הפאה כגופה הוא מיצר ונאסר הדבר, נאסר את הפאה במותה. עכשיו מקשה רב נחמן בר יצחק על רב שהעמיד את המשנה בפאה נוכרית. קשי עלי לרב נחמן בר יצחק. והדומיה דה בהמה קטני, הרי משנתנו שנתה את דין האישה בדומה לדין הבהמה. שרי כך שנינו, האישה שנהרגה נהנין בסערה, בהמה שנהרגה אסורה בענה, ואם כן, מה הטעם? כשם שלגבי בהמה מדובר בגופי, בשיער שבגוף הבהמה ממש, כי לבהמה אין פאה נוכרית, הפכה גם כאן באישה נמי, גם כן מדובר בשיער שבגופי, בגופה ממש ולא בפאה נוכרית, אלא אמר רב נחמן בר יצחק. רב נחמן מתרץ באופן אחר. משנתנו אינה מדברת בפאה נוכרית אלא בשיער ממש, ומחדש את המשנה שאין שיער האישה נאסר, אף ששיער בהמה שאומתה נאסר. שלאלי כשתה הגמרה והמאי איסורי הנענינו שבפשטות יש לאסור את שיער המת כגופו. ועל זה בא רב נחמן בר יצחק להשיב שאף שמת אסור בהנאה, מכל מקום שערו מותר, וזה לא דומה לדין בהמה, שאצל בהמה גם השיער אסור. משום שזו אישה מיטתה או סרתה בהנאה. אף אם היא מתה כדרכה ולא הרגוע בית דין. וזו ובהמה שהומתה בבית דין, גמר דינה או סרתה בהנאה. ולכן, שיער האישה מותר, שהרי שיער לא מת ואינו משתנה לידי מיטת האישה, אבל שיער בהמה אסור משום שגמר דינה אוסר בהנאה כל מה שמחובר אליה בשעת גמר דינה. הביאה הגמרה ראיה כרב וראיה להפך כרב נחמן בר יצחק. תני לוי כבתי דרב לוי שנה ברייתא כשיטת רב שרק בפאה נוכרית ורק אם אמרה אישה תנו נותנים. וכן תני לוי כבתי דרב נחמן בר יצחק וכן שנה לוי ברייתא אחרת כשיטתו של רב נחמן בר יצחק שגם בשיער ממש וכשלא אמרה אישה תנו השיער מותר בהנאה. ומביאה הגמרה את הראיות תני לוי שנה לוי ברייתא כבתי דרב כשיטת רב כך גם שנינו בתוספתא. האישה שיוצאה להרג ואמרה תנו שערי לביתי היא נותנין. אבל אם מתה בלא לומר תנו שערי לביתי, אין נותנין מפני שהמת אסור בענה. שואלת הגמרא על הטעם שנתנה הברייתא שהמת אסור בענה, פשיטה שזהו טעם הדין, ואין צורך כלל לומר זאת. משיבה הגמרא אלא ודאי כוונת הברייתא לומר, מפני שנויי המת אסור בענה. כלומר שאפילו כשוטי המת כגון שיער פאה נוכרית אסורים בענה, ולכן הייתה צריכה הברייתא לומר את הטעם, מפני שהמת אסור בענה, כדי לגלות שאינה מדברת בשיער ממש, אלא בנויי המת. דהיינו פאה נוכרית. ואילו ברייתא אחרת תניא כבתי דרב נחמן בר יצחק. ברייתא אחרת שנויה כדעתו של רב נחמן בר יצחק, נאמר בה, האישה שמתה נהנין בשערה, אבל בהמה שנהרגה, אסורה בענה. ומה הפרש בין זה לזה? מה טעם החילוק בין אישה לבהמה? זו אישה מיטתה או סרתה, ולכן אין שערה נאסר שאין בו השתנות במיטה, וזו הבהמה גמר דינה או סרתה, ולכן אוסרת המחובר אליה בשעת גמר דין. ואם כן, ברייתא זו התירה את שיער האישה עצמו, ואפילו אם לא אמרה תנו. היינו כשיטת רב נחמן בר יצחק, שכאמור, סובר שאין שיער האישה נאסר, אף ששיער בהמה שאומתה נאסר. אדרן עליך כל מעריכין, אדרן עליך כל מעריכין, אדרן עליך כל מעריכין, סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק הראשון של מסכת ערכין, פרק שמסתיים בדף זין עמוד ב' ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השני של מסכת ערכין, פרק ששמו אין נערכין. תחילתו של הפרק באמצע דף זין עמוד ב'. מבואר בפרשת ערכין כי הערך הגדול ביותר הוא 50 שקלים, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ג' והיה ערכך הזכר, מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש. ואילו הערך הקטן ביותר הוא 3 שקלים, שנאמר והיא מבין חודש ועד בין 5 שנים והיה ערכך הזכר 5 שקלים כסף, ולנקיבה ערכך 3 שקלים כסף. אבל אם הנודר הוא עני ואינו יכול לתת את הערך המבואר בפרשה, הרי הוא נידון לפי מה שידו משגת, כנאמר, וימחו מערכך, ומידו לפני הכהן ויעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת ערכין בדף זין עמוד ב', מבארת שגם עני שאין ידו משגת, אינו יכול לפחות מסכום מסוים. מביאה המשנה מחלוקת בדין מי שיש לו פחות מכפי ערכו, אבל יותר מהסכום הנמוך ששנינו. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת ערכין בדף זין עמוד ב', אין נערכין. והגאות וציונים אומר שצריך לגרוס כאן אין בערכין פחות מסלע, וגם אני שנידון לפי מה שידו מסגת לא ייתן פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע, שזהו השיעור הגדול בערכין. מבאר את המשנה כיצד, אני האומר ערכי עליי והוא בן 20 שערכו 50 ונתן סלע משום שנידון לפי מה שידו מסגת ולאחר מכן העשיר, אינו נותן כלום שכבר יצא ידי נדרו בנתינת הסלע. אבל אם נתן פחות מסלע ולאחר מכן העשיר, נותן 50 סלע משום שבנתינת פחות מסלע לא יצא ידי נדרו שאין בערכין פחות מסלע ועדיין ערכו עליו. ודינו שאני שהעשיר קודם שנתן ערכו חייב לתת ערך עשיר. וזה מבואר במשנה לקמד בדף י' ז' עמוד ב'. ותוספות דיבור המתחיל אין מבארים שלאו דווקא אם נתן פחות מסלע, אלא אף אם נתן את כל הערך חוץ מסלע אחד והעשיר מגלגלים עליו את הכל, כיוון שלא נתן את כל ערכו. מוסיפה המשנה, אני בן 20 שערכו 50, והיו בידיו רק 5 סלעים, רבי מאיר אומר אינו נותן אל הסלע אחת משום שכאשר אין לו כפי ערכו, יוצא ידי ערכו בסלע. וחכמים אומרים נותן את כולן, משום שרק כאשר אין לו יותר מסלע יכול לתת סלע. אבל אם יש לו יותר מסלע צריך לתת את כל מה שיש לו. מסיים את המשנה ואומרת, אין בערכין פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. והגמרא לקמן בדף ח עמוד א' תבאר מדוע חזרה המשנה וכתבה את הדין הזה פעם שנייה. לא היה המשנה שלנו שפותחת את הפרק השני בדף ז' עמוד ב' במסכת ערכין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אין בערכין פחות מסלע. מבארת הגמרא מניין למידים שאין בערכין פחות מסלע, מבארת הגמרא מנהלן מיכן למדנו את הדין הזה, משיבה הגמרא דכתיב בפרשת ערכין בספר ויקרא פרק זך פסוק חפי נאמר וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. הוא הערך הקטן ביותר ללמדנו, שכל הערכין שאתה מעריך לו יהיו פחותין משקל, ושקל היינו סלע. מוסיפה הגמרא לבאר מיכן למדנו מה ששנינו בהמשך ולא יתר על 50 סלעים. דכתיב נאמר לגבי זכר מבין 20 ועד בין 60, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש, והוא הערך הגדול ביותר, אז משמע שאין יותר גדול. שנינו במשניים היו בידיו של עני 5 סלעים, רבי מאיר אומר נותן רק סלע אחד, וחכמים אומרים נותן את כולן. בררת הגמרא מה הייתה מדי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שנותן רק סלע אחד? אומרת הגמרא משום דכתיב נאמר בפרשת ערכין 50, וכתיב באותה פרשה, וכל ערכך יהיה בשקל, משמע שנותן או 50 כפי ערכו, או שקל אם הוא עני ואין לו כפי ערכו. שואלת הגמרא ורבנן, מהו טעמם של חכמים הסוברים שנותן את כולם? הרי נאמר שקל, ואם כן משמע שצריך לתת רק שקל כפי שסובר רבי מאיר. משיבה הגמרא, הוא הפסוק הזה שקל, לכל ערכין שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל ודעת. זה בא ללמדנו שאין ערכין פחותים מסלע. אבל איך דעית לי? כאשר יש לו יותר מסלע, אמר קרא, נאמר בפרשת ערכין והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר. והרי ידו משגת לשלם יותר מסלע, ולכן הוא צריך לתת את כל מה שיש לו. שואלת הגמרא ורבי מאיר, הרי נאמר אשר תשיג יד הנודר ומשמע שצריך לתת את כל מה שיש לו, כמו רבנן, ומדוע סובר רבי מאיר שנותן רק סלע? משיבה הגמרא, הוא הפסוק הזה אשר תשיג יד הנודר, ליד הנודר ולא יד הנידר הוא דעת. בא ללמדנו שדנים לפי השגת ידו של הנודר ולא של הנידר, כגון עני שהעריך עשיר, נותן ערך עני ולא ערך עשיר. שואלת הגמרא ורבנן, כיצד סוברים חכמים שלמדים מהפסוק אשר תשיג יד הנודר שצריך לשלם את כל אשר ידו משגת? והרי הפסוק הזה בא ללמדנו שדנים לפי השגת ידו של הנודר ולא של הנידר. משיבה הגמרא, אף על פי שפסוק זה בא ללמדנו שדנים לפי השגת ידו של הנודר, לאו ממילא שמת מינה דהיך דידו משגת שכל מיני. האם אין זה משמע מפשוטו של מקרא שנאמר אשר תשיג שאם ידו משגת יש ליטול ממנו את כל מה שיש לו? ולכן למידים שאם יש לו 5 סלעים נותן את כולם. וההפלאה מבאר שנראה שרבי מאיר למד מאשר תשיג שאם היה עני והעשיר נותן ערך עשיר כמבואר לקמן בדף י' ז' עמוד ב'. אבל חכמים סוברים שמפשוטו של מקרא משמע גם הדין הזה, שכאשר ידו משגת נוטלים ממנו כל מה שיש לו. עכשיו רבד אבא רעב המבאר את דינו של עני המעריך פעמיים בזה אחר זה. אמר רבד אבא רעב, היו בידיו 5 סלעים ואמר ערכי עליי, וחזר ואמר ערכי עליי, ונתן 4 סלעים לשנייה לתשלום הנדר השני משום שעריכו הכהן בתחילה על הנדר השני, ולאחר מכן נתן סלע אחד לראשונה לתשלום הנדר הראשון. ואומרים התוספות במסכת כתובות דף צדי עמוד ב', דיבור המתחיל שמע מינה, הוא הדין אם נתן אחת לשנייה וארבע לראשונה, יצא ידי תשלום שתיהן, גם לחכמים הסוברים שצריך לתת את כל מה שיש לו. מבארת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שיצא ידי תשלום שניהם? ידי התשלום השני יצא משום שכלל הוא שבכל מקום שבעל חוב מאוחר שדינו לגבות השני, וקדם וגבה מה שגבה גבה. ולמרות שנפסק לגבי בעל חוב שמקדם וגבה מה שגבה לא גבה, כאן נוקטים שכן מה שגבה גבה. משום שהכל מגיע להקדש ולכן לא חששו על סדר הגבייה, ועוד שמדובר כאן במטלטלין שאינם משתעבדים לראשון, ולכן אם קדם המאוחר וגבה מה שגבה גבה. כך אומרים התוספות שם במסכת כתובות בדף צדי עמוד א. אז אם כן, ידי התשלום השני יצא משום שכללו בכל מקום שבעל חוב מאוחר שדינו לגבות השני, וקדם וגבה מה שגבה גבה. ואם כן גם כאן יכול להקדים ולפרוע את נדרו השני לפני הראשון, על אף שבכך לא יישאר כדי פדיון לנדרו הראשון. ואין להקשות איך יצא ידי נדרו השני, הרי לא נתן את כל חמשת הסלעים שהיו לו. התשובה היא שכן בעידנא דייב לשנייה משעבד לראשונה. בזמן שנתן את כספו לתשלום הנדר השני, זה היה כבר משועבד לראשון, ואף מה שנתן לו אינו שלו. כלומר, כיוון שכל החמישה סלעים משועבדים לראשון, אין השני יכול לתבוע ממנו את כל החמישה סלעים, כיוון שגם הארבעה שנתן לו אינם שלו, אלא משועבדים לראשון. ואף ידי התשלום הראשון יצא, מסבירה הגמרא, משום דבעידנא דייב לראשונה, too late late. שבזמן שנתן לראשון לא היה לו אלא סלע אחד, ונתן את כל אשר לו. ולא היה הדין שבעל חוב שקדם וגבה מה שגבה לא גבה, אם כן, מה שנתן לשני אינו מועיל, ואף ארבעה סלעים נחשבים שלו, וכשנתן אחד לראשון, אין זה כל מה שיש לו, ולא ייפטר מהתשלום לראשון. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בעידנה, הרי שנינו לקמן בדף י' ז' עמוד ב' שאם היה עשיר בשעת הנדר ועני, כשבא לפרוע, נותן ערך עשיר. ואם כן, הרי גם כאן בשעת הנדר הראשון היו לו חמישה סלעים, ומדוע נפטר כשנתן לשני ארבעה סלעים? והרי עשיר ועני נותן ערך עשיר. תרצו התוספות שמה ששנינו שעשיר ועני נותן ערך עשיר, היינו דווקא אם העריכו הכהן כשהיה עשיר. אבל אם העני לאחר הנדר קודם שהעריכו הכהן, נותן ערך עני. וכאן מדובר שהכהן העריכו תחילה על השני, ורק לאחר שנתן לשני העריכו על הראשון. ולכן נפטר כשנותן לראשון סלע אחד שלא הוא ערך כשהיו לו חמישה סלעים. ממשיך רבד אברהבה ומבאר, אבל אם נתן בתחילה ארבע סלעים לראשונה לתשלום הנדר הראשון, משום שהעריכו הכהן בתחילה על הראשון, ולאחר מכן נתן סלע אחת לשנייה לתשלום הנדר השני, ידי תשלום השנייה יצא משום שנתן את כל מה שהיה לו בעת התשלום, אבל ידי תשלום הראשונה לא יצא, משום דכולו משעבדן לראשונה, כל חמשת הסלעים היו משועבדים לראשון, והיה לו לתת לראשון את כולם, ונתן רק ארבעה. והיינו כדעת חכמים שבמשנתנו שצריך ליתן את כל חמשת הסלעים, וכיוון שלא נתן את נדרו, לכן אם יחזור ויעשיר צריך לתת את כל ערכו, משום שנתינה זו אינה עולה לחשבון נדרו. מסתפק רבד אברהבה, ועמד דינו של עני המעריך פעמיים בבת אחת. באי רבד אברהבה, הסתפק רבד אברהבה, היו בידו חמש סלעים ואמר, שני ערכי עליי בבת אחת, מהו, מה דינו? האם נאמר שכיוון דבבת אחת נדר, כי הדדי תפסן, שני הנדרים תפסו יחד, וחמשת הסלעים השתעבדו לשניהם, וכשבא הכהן לעריכו, יאמר לו, יאיב תרתי ופלגה להי ותרתי ופלגה להי, שייתן שני סלעים ומחצה לזה, ושני סלעים ומחצה לזה, ויצא ידי תשלום שניהם, כלומר, בשעה שיבוא הכהן להעריך את שני הנדרים יחד, יש לו לומר, שייתן שניים וחצי סלעים לזה, ושניים וחצי סלעים לזה, ויצא ידי תשלום שניהם, כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל כיוון, או דילמה, או שמה יאמר לו, כולו חזיה להי וכולו חזיה להי, כל חמשת הסלעים ראויים לזה ולזה, ולא יצא ידי תשלום בשני סלעים ומחצה. והכהן צריך לומר לו בשעת הערכה, שייתן את כל החמש סלעים לאחד מהם, משום שהשתעבדו רק לנדר אחד ולא לשניים, ויצא ידי תשלום אחד מהם, ועדיין יהיה חייב את תשלום הנדר השני. ותוספות, בדיבור המתחיל כיוון מבארים, שאם נתן שניים ומחצה לזה ושניים ומחצה לזה, לא יצא ידי חובת אף אחד מהם, שכן צריך ליתן את כל חמשת הסלעים לתשלום אחד מהם. וזה כשיטתם לאל בדף זין עמוד ב', שאם העריכו הכהן לפי השגת ידו ועני יותר לאחר מכן, הרי הוא חייב לשלם כשעת הערכה ואינו יוצא במה שנותן את כל מה שיש לו בשעת הנתינה. ולכן גם כאן, אף שנותן לשני את כל מה שיש לו, מאחר שעריכו הכהן לפי השגת ידו בשעה שהיו לו חמישה סלעים, חייב לתת חמישה סלעים כשעת הערכה ואינו יוצא ידי תשלום הנדר כשנתן שניים ומחצה, אף שלא היה לו יותר מכך. בסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי לא נפשטה. תיקו זה ראשי תיבות תשביע לו אליהו הנביא. בעזרת השם ובישועתו בקרוב בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות וגם את הבעיה הזו שלא נפשטה. שנינו במשנה, אין בערכין פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. מבארת הגמרא מדוע שנתה המשנה שוב את הדין שאין בערכין פחות מסלע ולא יותר על 50 סלע. מקשה הגמרא התולה, מלי מדוע הוא צריכה המשנה לשנות שוב את הדין הזה, והרי שנינו כן בתחילת המשנה. משיבה הגמרא הקמשמלן, המשנה בא להשמיעינו שרק פחות מסלע הוא דלקה. אין בערכין. היתר על סלע איקה, אבל יותר מסלע יש בערכין. ועני, הנידון לפי מה שידו מסגת, יכול לתת יותר מסלע, אף שהוא פחות משיעור ערכו. כגון שערכו 50 סלעים, ואין לו אלא 5 סלעים, אז הוא נותן 5 סלעים ויוצא ידי ערכו. וכן רק יתר על 50 הוא דלקה. יותר מ-50 אין בערכין, אבל פחות מ-50 איקה. פחות מ-50 יש בערכין. ועני, שערכו 50 סלעים יכול לתת פחות מ-50, וסתם כרבנן. באתנה לסתום את משנתנו כשיטת חכמים, ולא כשיטת רבי מאיר הסובר שעני שערכו 50, הנידון, לפי מה שמסג את ידו, נותן או סלע או 50, אף אם יש לו יותר מסלע. ולכאורה קשה מדוע הוא צריך אתנה להשמיענו בדרך הזו שהלכה כחכמים, הרי יחיד ורבים הלכה כרבים. מבאר השיטה מקובצת שלולי שחידש כחתנה היה עולה בדעתנו לומר שטעמו של רבי מאיר מסתבר יותר מטעמם של חכמים. לכן תרח חתנה וכתב, אין בערכין פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע, כדי להשמיענו שהלכה כחכמים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה בדף ח' עמוד א'. אגב, המשנה הקודמת המבארת את השיעור המרובה והמועט שבערכין, מביאה משנתנו דין נוסף שיש בו שיעור למעלה ושיעור למטה. נאמר בתומת נידה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ט, ואישה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה. עוד נאמר באותה פרשה, פסוקים חפי וכוח, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה כל ימי זוב תומתה, כי ימי נידתה תהיה תמהה היא. ואם תהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תתאר. שני מיני תומת דם באישה הם, תומת נידה ותומת זבה. הנידה והזבה נחשבות לאב התומה ומתמות במשכב ומושב, אסורות בתרומה וקודשים, ומלבד זאת הן גם אסורות בבייה עד שיתהרו מתומתן. כל אישה שמתחילה לראות דם פעם ראשונה, כל שבעת הימים מתחילת ראייתה נחשבים לימי נידותה. לאחר ימים אלו מתחילים י' ימי זיווה, כלומר ימים הראויים לראיית זיווה, שאם באותם 11 ימים תראה בהם דם, יהיה דינה כזווה ולא כנידה. לאחר י' הימים הללו מתחילים שוב ימים הראויים לראיית נידה. והיינו כשלא ראתה בימי הזיווה ראייה העושה אותה זווה גדולה כפי שיבואר בהמשך. אבל כל שראתה בהם ב-11 ימים ונעשתה זווה גדולה, אפילו אם תימשך ראייתה זמן מרובה ויעברו ה-11 ימים שמתחילת ימי זיוותה, תיחשב כולה ראיית זיווה ולא תחזור לימים הראויים לנידותה, עד שיעברו עליה 7 ימים נקיים ללא ראייה, ויעברו ה-11 הימים מתחילת זיוותה. אז אם כן, אם היא לא ראתה באותם 11 ימים דם, אז לאחר 11 הימים הללו מתחילים שוב ימים הראויים לראיית נידה. שאם תראה, תעשה נידה 7 ימים ויתחילו שוב י' ימי זיווה מהיום השמיני לראיית נידותה. אבל עד שלא ראתה ראיית נידה, אינה מתחילה למנות י' ימי זיווה, אלא לעולם עומדת היא עדיין בימים הראויים לנידה. ומדין תורה, חלוקת תומת נידה מתומת זיווה. הנידה נטהרת לאחר 7 ימים מתחילת ראייתה, ואין 7 ימים אלו צריכים להיות נקיים מראיית דם, אלא אף אם ראתה בכולם והפסיקה לראות רק בסוף היום השביעי, הרי היא תובלת בלילה השמיני ונטהרת מתומתה. לעומת זאת, בזווה מצינו שני מיני תומה, זווה קטנה וזווה גדולה. זווה קטנה היא הרואה יום אחד מימי זיוותה, ואם היה לילו ויומו של היום שלמחרת נקיים מראיית דם, דינה הוא שהיא תובלת ביום זה ונטהרת. היא יכולה לטבול בבוקר, אבל אינה ניתרת לבעלה אלא בערב, שכן אם תראה במשך היום, יתברר הדבר למפרע שלא פסקה תומתה ולא הועילה לתבילתה בבוקר. ודין זה נאמר בכל ימי זיווה מלבד היום ה-11, שלדעת בית הלל במשנה במסכת נידה בדף עין ב' עמוד א', אם ראתה בו, מן התורה אינה צריכה להמתין עד שיעבור עליה הלילה והיום שלאחריו בטהרה, שהרי אף אם תראה בהם, תהיה זו ראיית נידה ולא ראיית זיווה, שכן כבר קלו ימי זיוותה, ועל כן היא תובלת בליל י' ב' וניתרת מיד מתומתה. וכן אם ראתה גם ביום השני והפסיקה לראות בו, אם היה לילו ויומו של היום שלאחריו נקיים מראייה, דינה הוא שהיא תובלת ביום זה ונתהרת. וזווה זו שראתה יום אחד או שניים, היא הקרויה שומרת יום כנגד יום. והכוונה שעליה לשמור יום אחד בניקיות כנגד היום או היומיים שראתה בהם, ולטבול ולהיטהר. אבל אם ראתה דם בשלושה ימים רצופים מימי זיוותה, הרי זווה גדולה ועליה לספור שבעה ימים נקיים בלא ראיית דם, ורק אז היא יכולה לטבול ולהיטהר מטומאתה. עוד חומרה יש בזווה גדולה יותר מזווה קטנה ומנידה, שזווה גדולה מביאה ביום השמיני לאחר שספרה שבעה ימים ונתארה מטומאתה שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואילו נידה וזווה קטנה אינן מביאות קורבן. וכל חילוקי הדינים הללו אינם אלא מעיקר דין תורה, ולחמירו בנות ישראל על עצמן בכל ראיית דם, לנהוג כחומרת זווה גדולה וכחומרת נידה. דהיינו שאף בראייה אחת אין האישה נתארת עד שתספור שבעה ימים נקיים ותטבול בליל שמיני, כמבואר במסכת נידה דף סמך ו עמוד א', משום שחששו לטעות בחשבון ימי נידות וימי זיווה. המשנה שלפנינו דנה באישה שאיבדה את חשבון ימי נידותה וזיוותה וראתה דם, ואינה יודעת אם היום שראתה הוא משיבת ימי נידות או מי"ד ימי זיווה, אז מהימתי היא חוזרת לפתח נידותה, כלומר ממתי תוכל להתחיל למנות שוב סדר קבוע של שבעה ימי נידות וי"ד ימי זיווה. אומרת המשנה בדף ח' עמוד א', אין פתח בתואה פחות משבעה. פתח הכוונה תחילת סדר שבעת ימי נידות, שאם תראה בהם תטמע כדין נידה. אז אין פתח בתואה פחות משבעה, אישה שראתה דם, ואינה יודעת אם הייתה ראייה זו בימי נידותה או בימי זיוותה, אינה חוזרת למנות ימי נידות, עד שיעברו עליה לפחות שבעה ימים נקיים לראייתה. וכן לעולם לא צריכה היא יתר על 17 ימים נקיים מראייה, כדי לחזור לימי נידותה. לא היה משנה שלנו בדף ח' עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, בדף ז' במסכת ערכין, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה למסקנה, באיזה אופן יש להעמיד את הברייתא המחייבת את היורשים של חופר הבור בדמי השור? שאלה שנייה, איזה קורבן קרב גם לאחר מיטת הבעלים? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מדוע ממיתים את הבלת של מעוברת היוצאת להיהרג? שאלה רביעית, לרב, באיזה אופן אמרה המשנה ששיער היוצאת להיהרג מותר בהנאה? שאלה חמישית, מדוע אין איסור חובל במת בשבת? תשובה ברשי. בשאלה האחרונה, מי שערכו 50 סלעים ואין בידו אלא 5 סלעים, כמה צריך ליתן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חף בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף זין במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני כ"א בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף ח' במסכת ערכין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדמיתיו, מי נותן התורה? חלכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.